16, we got it, and lost the sign. שוטרמי, ברוכים ברוכים. אין מגבלים, פירוש נתינת מים בקמח נקרא גיבול, קמח קלי הרבה. שמה יבוא ללוש קמח שאינו קלי. ומותר לגבל את הקלי מעט מעט, אבל תבואה שלא הביאה שליש, שקלו אותה ואחר כך תחנו אותה תחינה גסה, שהרי כחול, והיא הנקראת שתידה, מותר לגבל ממנה בחומץ וחרצה בו הרבה בבת אחת. והוא שיהיה רך, אבל קשה, אסור מפני שנראה קלש. ואפילו ברך צריך לשנות. כיצד? נותן את השתיתה ואחר כך נותן את החומץ. תדבר, מבדל של השור מערב שבת, למחר יכול לערבו, הן ביד, הן בכלי, ונותן לתוכו דבש, ולא יטרוף לערבו בכוח, אלא מערבו מעט מעט. שחליים, תזיים, שחליים, פירוש שחליים, עולה, שדחן מערב שבת, למחר נותן יין וחומץ, ולא יטרוף, אלא מערב. וכן שום שדחו מערב שבת, למחר נוטל פול וגריסים, ולא יטרוף, אלא מערב. אגב, יש אוסרים, דלא יערב בכף, אלא ביד. ויש אומרים, דהד אשר לערב משקה בחרדל, דווקא שנתנו מבעודיו. אבל בשבת אסור לתת משקה בחרדל או בשום הקטושים משום לש. אגב, אם נותן האוכל תפילה ואחר כך החומץ או היין ומערבו באצבעו, שרן דאבי שינוי. כמו בשתית עד אליהם. וכן נוהגים להתיר על ידי שינוי, ומתום שדרכו לעשות כך גחול, ניתן בשבת החומץ תפילה ואחר כך האוכל. שלושת הסעיפים האלה דנים במלאכת לש. אחת המלאכות שאסורה מהתורה, עניינה, במקור, לקחת קמח, לערב עם מים וללוש ביחד, ואז זה נהפך לבצק. זו הצורה של המלאכה, שלוקחים דבר שהוא דק, אבק, ומערבים איתו נוזל, ואז מקבלים צורה חדשה, שאי אפשר להחזיר אותה למצב הקודם. למשל, אם ניקח סלט של עגבניות, מלפפונים, גזר, שנחתוך לחתיכות, ונערב עם שמן או, או, או כל תערובת אחרת, נוכל אחר כך להחזיר את זה למצב הקודם. אבל בצק, אחרי שהוא נהיה בצק, זה כבר דבר חדש, שאי אפשר להחזיר אותו למצב הקודם, וזה עיקר מלאכת לישה. במלאכת לישה נחלקו בגמרא שני תנאים, רבי יוסי ורבי יהודה ורבי. האם מלאכת לישה מהתורה היא כוללת רק דבר שאפשר לגבל ונהפך להיות יחד דבר אחד, או גם דבר שאינו בר גיבול, כמו חול או אפר, שעל ידי תערובת עם מים זה נהפך להיות גושים. אמנם זה לא בדיוק הצורה שהזכרתי קודם, כי אחרי שזה מתייבש, זה חוזר להיות כמו שהיה קודם. אפר, אפר וחול. אבל בכל זאת, יש תנא שסובר שגם בזה יש מלאכת לישה. יותר מזה, שהוא סובר שאפילו נתינת מים, אפילו אם הוא לא מגבל, כי בלאו הכי הגיבול לא כל כך תופס כאן, כי הגיבול כאן לא עוזר, אבל עצם נתינת המים זה דבר שאינו בר גיבול, גם בזה יש מלאכת לישה. הסעיף הראשון, סעיף י"ד, זאת דעת הרמב״ם. שהרמב״ם סובר שלישה זה רק בדבר כמו קמח שנהפך להיות דבר אחד. אבל בדבר שלא נעשה דבר אחד, דבר חדש, מוצק, אין בזה מלאכת לישה מהתורה, אבל כיוון שזה דומה למלאכת לישה, יש בזה איסור מדרבנן. זה סעיף י"ד. אין מגבלים קמח קלי הרבה. קמח קלי זה קמח שנקלה, וקמח שהוא כלול, כמו קמח מצה, הוא דבר שהוא לא נתפס. הקמח הרגיל יש בו את התכונה של הדבקות, והוא נהפך להיות בצק. קמח כלי לעולם לא יהיה בצק. זאת הסיבה שגם אין בו אפשרות של חימוץ. לכן מותר להשתמש בקמח מצה בפסח, כי זה מאבד את התכונה הקודמת שלו. כל מיני תכונות שנמצאות בצמח במקור, מאבדות את התכונה הכימית או אורגנית שלהם על ידי שקולים אותם. כמו למשל, ביצה שבישלו אותה, אי אפשר יהיה שממנה יצא אפרוח. זרעים שבישלו אותה, אי אפשר יהיה לזרוע אותם, הם לא יצמחו. כלומר, הכוח הפנימי שלהם הולך. זה, בכל אופן, קמח קלי, שזה נראה כמו קמח רגיל, אז כתב הרמב״ם שלא לשים הרבה, בגלל שזה דומה שמא יבוא ללוש קמח רגיל. כשהוא אומר קמח קלי הרבה, זאת אומרת, הגבילו כאן לדעתו את האיסור דרבנן, שרק אם עושה הרבה, אבל אם עושה מעט, אז זה לא דרך של מלאכה, זה לא דרך שגם בקמח רגיל יבוא לעשות מעט, אבל פי שבקמח רגיל, אם ילוש מעט, ודאי שיהיה בזה איסור תורה, אבל כאן, שהכל זה רק איסור מדרבנן, אז בקמח מעט, קמח קלי מעט, לא גזרו. ולכן מותר לגבל את הקלי מעט מעט, לא רק שמותר לערב את זה עם מים, אלא אפילו לגבל, שזה נראה כמו בצק, כמו שזה לא יהיה בצק אף פעם. אבל תבועה שלא הביאה שליש, כאן זה גם מדברי הרמב״ם, שקלו אותה ואחר כך תחנו אותה תחינה גסה. תחינה גסה שזה לא נראה כמו קמח, זה נראה כמו גריסים או חתיכות גדולות יותר, שזה אפילו לא נראה לי שם, זה לא דומה בכלל לקמח, שהרי כחול והיא נקראת שפיטה, מותר לגבל ממנה בחומץ, אפילו הרבה בבת אחת, אבל גם כאן הרמב״ם קובע סייג, והוא שיהיה רך. זה מלשון הגמרא, זה בדרך שהוא הבין את הגמרא, אבל קשה אסור מפני שנראה קלש. גם כאן, בחתיכות גדולות יותר, אם זה נראה התערובת, נראית תערובת קשה, אסור ללוש ביחד, אלא אם כן היא תערובת רכה. ואפילו ברך צריך לשנות, כיצד גם במה שאמרנו שמותר ללוש ברך כמות גדולה, בתנאי שיש שינוי. נותן את השתיתה ואחר כך נותן את החומץ, או במקום שנהגו אחרת, אז משנה את המנהג שלו. מכאן... סליחה? סלט. סלט שלנו הוא סלט גדול, והצורה הקודמת נראית, אתה רואה את העגבניות, את המלפפונים כמו שהיו. אם זה יהיה סלט של תפוחי אדמה עם מיונז, כשאתה עושה מהתפוחי אדמה כמו פרה, אתה עושה מזה דק דק, אז כאן אסור לעשות הרבה, אם אתה עושה את זה עם מיונז, כי זה נראה כמו גוש אחד, וזה עבה, זה לא רך, אז כאן אסור יהיה לעשות כמות גדולה, אלא רק כמות קטנה שהיא נאכלת.
אם אני מרבד סלט עם גבינה?
עם?
גבינה.
גבינה? כן? גבינה? כן. כאן גם, זה לא נראה שזה תערובת אחת. זה ניתן להבחין, אתה רואה את העגבניות לבד, אתה רואה את הגבינה, זה כמו צבע. רק אם זה דק מאוד, שאז זה מתערב ביחד, ואז יהיה גם באבוקדו או תות, אם אתה תדוך אותם היטב, עד שזה יקבל צורה חדשה עם הגבינה, או כמו איזה ריבה כזאת, אז זה יהיה אסור. שוב, האיסור הזה מדרבנן לדעת הרמב״ם. זה לא נקרא דרך של לישה, אבל זה דומה ללישה, כי זה מקבל צורה חדשה וזה לא רך, אם זה רך, אם זה נוזלי יהיה מותר, כמו דייסה, שהיא נוזלית תהיה מותרת, אם זה לא נוזל אלא קשה, אז כאן יהיה אסור מדרבנן. לפי זה גם בהעברת ביצים, אם לוקחים ביצה שהיא מבושלת וטוחנים או מרסקים את החלמון עד שהוא נהיה כמו אבקה ומעבים את זה עם מיונז, יהיה אסור לדעה הזאת. כי זה נראה שיש כאן גוש חדש. אז כל זה זה רק בדק דק, אבל אם אתה חותך את זה חתיכות גדולות שרואים את הביצה ואת החלמון, רואים שיש כאן גם מיונז. אבל כל אחד ניכר בפני עצמו, לא יהיה שום איסור. אפילו לא מדרבנן. כן.
הגודל של
השטיפלס
זה
בגודל
של
ביצה,
זה
בגודל
של ביצה.
כן, אז, אבל זה יותר גדול מכמח. רואים את זה קצת, שזה זה לא נדבק בכלל. חול בגלל שהחול הוא גס יותר, הוא לא אבק. אם זה אבק, זה אסור. כמו הקמח הוא אבק. כן, אז זה קצת יותר גדול. בסדר, אבל רואים את זה, כמו שאתה רואה, כמו קצת גריסים שהם תכונים דק יותר. זאת דעה ראשונה, דעה של הרמב״ם. בהמשך אנחנו לומדים בסעיף דבר, חרדל של השום מערב שבת למחר יכול לערבו הן ביד הן בכלי. כל דבר שכבר עבר לי שם מערב שבת, מותר ביום שבת להוסיף לו איזה נוזל ולערב אותו, כי הלישה כבר נעשתה. אבל גם כאן לא יטרוף לערבו בכוח. גם כאן אסור לערב את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, עד שזה נראה כמו צורה של מלאכה. כן, אז אם יש לנו טחינה או סלט מיונז או סלט חומוס שהכנו מערב שבת, זה כבר היה רך מערב שבת, ואנחנו רוצים ביום שבת להוסיף על זה שמן זית או משהו אחר, מה שמוסיפים, או תבלינים, כן? אז זה יהיה מותר, רק שלא לערב בכוח. לא לערב שזה מעורב היטב היטב, אלא רק קצת. נראה לי שבטחינה זה יותר פשוט. בחומוס, אם מערבים שמן זית, וזה מתערב יפה, והחומוס הוא קשה, הצעת חומוס הוא יותר קשה, הוא לא נוזלי, וזה יהיה אסור לערב את השמן, אלא רק אולי בצורה של שתי בערב. אבל בכלל לערב עם כף, יכול להיות שיש בזה חשש שלישה. כי זה גוש, וזה אחר כך לא רואים את השמן ולא רואים את החומוס, זה הכל תערובת אחת. נכון שזה לא דומה לגמרי לקמח למים, ששם הצורה השתנתה לגמרי. לא צורה של קמח ולא צורה של מים. בא דבר חדש לעולם. בחומוס עם שמן, החומוס היה חומוס ונשאר חומוס, ונשאר אותו דבר. רק הוספנו לזה שמן זית. אז זה יותר קל, אבל בכל אופן נראה לי שאסור יהיה לערב את זה היטב עם שמן זית, כמו שהוא כתב כאן, שלא לטרוף בכוח, אפילו בדבר שמותר, כן? גם לדעת הרמב״ם. יש לי חצה לשאול.
אז
נראה
שזה
מתקשה, אתם
עושים אותה עמקה, והיא מתקשה במקרה. איך תלדנו את
התמונה התחלה
של
מה שאתה?
או כמו
כשאתה
מוסיף מים, שמן,
לימון, לא משנה,
מה?
אם התחינה קשה, בגלל שהיא הצטמקה במתמבר, ואתה מוסיף מים עד שהיא תהיה רכה, אמרנו שאם עושים בלילה רכה, אין בזה שום בלישה. בלישה זה דווקא כשנהיה גוש, אבל לא בצורה שזה דומה למרק, שזה נוזל, אין בזה שום בעיה. רק שצריך להיזהר, לשים בבת אחת הרבה מים, ולא לשים טיפה טיפה ולערב. כי אז בהתחלה זה דרך של לישה. בהתחלה זה לא נראה רע, זה נראה שזה גוש וזה קשה, ואסור יהיה לעשות את זה.
אז אנחנו הולכים קצת עם נועז קנצר,
זה פשוט. בדרך כלל רוב הטחינה שמכינים היא תמיד נוזלת. החומוס הוא לא נוזל, אבל הצפינה, אם אתה תטה את הצלחת, היא תשפך. כן, זה הקנה מידה, לדעת אם זה, אם זה נקרא נוזל או לא. והצפינה היא בדרך כלל נוזלת, ולכן לא נראה לי שיש בזה בעיה להוסיף מיצים. כמו שאר התרגילים. כן. יכול להיות שיש הבדל בין השתיתה שהיא לעולם לא תתערב ביחד. תמיד יראו שזה... שתיתה זה בלילה רכה. כן, אבל זה לא דרך של לישה. לישה תמיד זה לעשות משהו קשה. לעשות גוש, כמו בצק. לא. נכון, לכן אסור לעשות את החרדה. לא רק ששתיתה היא עשויה מקמח ביסוד שלה. ושם בקמח יש לישה מהתורה. בחרדל אין לישה מהתורה. לדעת הרמב״ם שהוא פוסק כמו רבי, שאין, שלישה זה רק בדבר שמתערב יחד לגמרי. ודבר שלא מתערב יחד, לא נהפך להיות גוש חדש, זה רק איסור מדרבנן, שמא יבוא לעשות. חרדל זה לא דבר שמתערב יחד. זה לא דומה
לצד.
גם אני לא יודע, אבל אני משער שזה כמו אבוקדו. שזה...
שביא לו מים, משמן, אני חושב
שביאים שם. יאללה, מביאים
אותו ככה, בנחת, או... מסתם, כמו החומוס, משמן.
לכן,
לכן...
כן, אבל רק אם זה מעורב מערב שבת.
רשות או מערב שבת.
אם לעשו אותו מערב שבת, זה מה שהוא כותב כבר.
אנחנו מוסלחו אותו מערב שבת. היה, פעם אחרו אותו, ודגו אותו עם מים, מוסיף עוד שם, ודגו
אותו עוד שם. כן, אז אם אתה מוסיף עוד שמן, ואתה לא טורף בכוח, אלא בנחת, אין בעיה. רק אפשר לטרוף ביחד עד שזה נעלם לגמרי, זה קצת מקבל צורה חדשה, כי...
גם בנחת עליו לעשות?
לא, לא, בנחת, בנחת אין בעיה. אבל לטרוף בכוח אסור. כי כשטורפים בכוח, הרבה פעמים המטרה היא שאחר כך החומוס יהיה יותר שמנוני. אתה לא מרגיש קצת שמן וקצת חומוס, אלא יש כאן פנים חדשות. חומוס יותר שמנוני. ולכן בכוח אסור לעשות את זה.
עכשיו,
תחינה
רב מפיל.
תחינה אפשר גם עם מים, אבל... כן, אבל בתחינה יש בעיה שאני לא ראיתי שמישהו מדבר עליה, ואני מכיר את זה מניסיון, שאם אתה לוקח תחינה גולמית, אתה שם מעט מים ומערב בכוח, זה נהיה קשה. תחינה גולמית היא נוזלת, והתכונה שלה, התכונה של השמן, כשהוא מתערב עם מעט מים, הוא נהפך להיות גוש, ואז זה ממש לישה. נראה לי שזה אסור לכל הדעות, לדעת בעל התרומה. זה יהיה אסור מהתורה, לדעת הרב, אבל זה יהיה אסור מדרבנן.
אני לא
שומע
עוד יום.
מה?
תחינה
נילוש,
אני
לא
עוד יום.
לא, אם...
חדר שלו שאומר לזה מסביר שזה
במים
שלו.
אם התחינה נילושה...
התחינה הגולמית.
הגולמית, היא לא נילושה.
לא סוגלו.
היא לא נילושה. זה פשוט תחנו את זה. למה קוראים לזה תחינה? זה לא לשו את זה.
זה
לא
לישה.
זה לא לישה.
נילוש במים שלו.
לא. אבל חרדל, חרדל היה מים לבד.
לא, מים של החרדל עצמו.
מה זה משנה? אבל זה היה מים.
אז גם איך זה נהיה פה עכשיו
נוזל?
התחינה היא טוחנים אותה. זה כמו שמן זית, שטוחנים אותה. שמן זית זה נקרא דבר שנילוש.
מהלחות שלו, אבל נוצר עכשיו המים.
היה מים והרבו את זה. כמו שאני לוקח זיתים עם ענבים. זיתים עם שמן. אם אני מערב את הזיתים עם שמן, אז עשיתי לישה. זיתים תכונים, יחד עם שמן זית שיצא מכל. כיוון שזה היה נוזל לבד, וחומר לבד, וערבו אותם ביחד, אז זה נקרא שאני לא שמיד אודיו.
אבל לא מוסיפים למים,
תתחיל להגול מים. זה לא משנה אם אני מוסיף מים או מוסיף את הציר שלה, זה אותו דבר.
לא, אז מים, לא יודעת, חבל של לעשות אותו במים, לא במים שלו?
או כך או כך, זה לא משנה.
אני רוצה להבין. אם ירדו
לסומסום
עם המים שלו, כמו
חדש של השום ירדו
למים שלו.
סומסום לא מערבים עם מים.
עם המים שלו?
לא, טוחנים את זה.
ויש לו את הלחות שלו, ואז עניין פה עכשיו, הוא בלי להרקה.
זה לא היה שהמים שלו נפרדו.
מי אמר שבחרה זה נהיה ככה? למה אני אמרתי שבחרה, הם נפרדו, הפרידו אותם, ירדו אותם מחזרה? הכוונה מהלחות שיצא מהחרדל.
לא, לא. זה לא נקרא שנילוש. זה נקרא חרדל שדחו. לא נקרא אחר.
יצא ממנו לחבות. גם אם דחו אותו מערב שבת, זה לא משנה.
לא, זה משנה.
גם אם דחו אותו מערב שבת, יצא ממנו מים.
אם דחו אותו מערב שבת, ובגלל זה זה נהיה נוזלי, זה לא נקרא שלשו אותו. תחנו אותו. תחנו אותו, דחו.
יש פה מים עכשיו.
אבל אלה המים שהיו בו מקודם.
נכון. זה לא של לשון, מערב שבת.
זה לא נקרא לשון. ללוש זה לערב שני דברים. ללוש זה לערב שני דברים, לא כשאני טוחן משהו והוא נהיה נוזלי, זה לא נקרא של אשתי אותו.
למה
עוד
לא?
אתה לוקח
את הצמח עצמו, אני רואה
את זה פה, ואתה מביא
אותי למים שלו עצמו. זה פותח את
זה, זה פותח שם עם עצמו. מהמים שלו?
הרבה.
אם זה לא מגיע להתחשות, אין בעיה. אבל אם זה מגיע להתחשות ואחר כך לאט לאט מדללים את זה, זה אסור. בהתחלה זה התקשה. אם מההתחלה זה בכמות מים שלא נותנת לזה להתחשות, כל הזמן זה שומר על הצורה הנוזלית שלו, אין בזה בעיה.
אני חושב שמשפח שלו יגיע למצב כזה שאם אני אעשה ככה, אז הוא לא ישפך. תמיד הוא, אם אני אעשה ככה, הוא ישפך, זה נקרא נוזל.
כן. לא. חינה, אם אתה מהר, רק אם זה ישן, זה עמד אצלך הרבה זמן.
איפה הביא?
רק אם אתה שם מעט מים, תשים הרבה מים, לא יבוש בכלל. אני יודע את זה, אני מנוסה. אין מציאות כזה. אתה שם הרבה מים, זה לא יהיה, זה לא יבוש. רק אם אתה שם מעט, אז זה נהיה קשה, ואחר כך אתה צריך להוסיף עוד כדי לדלל את זה. מה? למה אסור? כיוון שזה לא נוזל, אלא יבש, אז הטריפה בכוח זה דרך דומה ללישה. אסור מדרבנן, לא מהתורה, אבל אסור. כמו שכתוב כאן, שהשחלים שדחו אותם מבעוד יום, אז בשבת מותר להוסיף, אבל שלא יטרוף בכוח. אז זה אותו דבר כאן. כן, כן. אותו דבר. אם זה היה נוזל, אין בעיה. אם זה היה כמו טחינה, אתה יכול גם לטרוף בכוח. אבל אם זה חומוס, שזה לא נוזל, אסור יהיה לעשות את זה. אז אם מביאים חומוס ושמים על זה שמן זית, לא להרבה חזק. אבל טחינה
לא נוזל, זה לא נוזל.
נכון, טחינה היא נוזלת.
אפשר בטחינה לעשות תהליך פשוט, לשפוך את הטחינה לתוך מים, ואז להגיע
בימו,
עד שתהיה
לידי
סמיכות,
כאילו, לפי תהליך,
זה
כן יעשה כמעט. אם זה מגיע לסמיכות כזאת, שאתה לא יכול לשפוך את זה, שאתה מטה את הצלחת, זה נשאר דבוק בצלחת, זה
הסמיכות. אם זה מגיע עד
לסמיכות כזאת, אם זה נוזל, אז זה בסדר. זה לא דרך של אישה בכלל. כמו שבצק, הוא בוש. אתה מקציף בצק. אז אם בהתחלה, לפני שאתה מקציף, אתה יכול לשפוך אותה. ברגע שהיא מוקצפת טוב, אתה תהפוך את זה ולא יישאר.
אבל הצבע במשקל הסממנים, ודאי שאם היינו לוקחים את החבית של הסממנים ומתאים אותה, הם היו נשפחים.
היו נשפחים.
נכון? אז גם בצורה כזאת של משפחים, זה למה? זה לגמרי לא.
שם זה אבק, אבק הוא נשמח, הוא לא דביק. אם זה הגוש, זה לא היה נשמח. אם אתה תיקח דבלים, תהנים, שזכים אותם חזק חזק ומגבשים אותם, תהפוך את זה, זה לא ישר. אבל תהנים בודדות, תהפוך, זה יקור, אפילו שזה לא נוזר בכלל. כל דבר שהוא לא דבוק, הוא ישפר. גם הוא לא צריך להיות נוזר.
עכשיו אמרת, זה צבע הוא דבוק.
איפה הוא דבוק? הסממנים דבוקים? במים.
במים?
לא, מי שם במים? אה, בעצם. אתה מדבר על סממני הפתור.
לא, 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 לא. הסממנים, איפה היה גיבור במשכן? הסממנים של הצבע, לא?
איפה היה לי אישה?
כן.
לא בטוח שזה בסממנים של הצבע. איפה השירים? צפייה, ברור שזה היה בסממנים, אבל אישה... שום שדחו הוא עדיין קשה, הוא לא נוזל. כי השום, השום לא נדבק. זה רק נראה דרך של לישה, אבל הטחינה היא נדבקת. השמן בנוזל הוא נדבק. זה נהפך להיות דבר אחד, אתה לא תוכל אחר כך לסנן את זה, להוציא את המים.
כן, אבל...
בשום אתה יכול לשים את זה בתוך בד, וכל המים יזלו.
זה עוד יותר, העניין של אישה זה להגב דבר מדבר. השמן של הטחינה, זה דבר אחד.
אבל לא, זה לא רק שאתה עושה את זה חזק, המים הם מתערבים בתוך, והם נעלמים. אתה לא תוכל לסנן את זה אחר כך, תעשה סינון, לא יצאו מים. בסלט, בכל דבר שתערב עם מיץ, גם אם אתה לא רואה את זה, אם תשים את זה בתוך בד, לאט לאט כל הרטיבות תיזול. בטחינה לא, זה יישאר לך בתוך הבד. מה? כן? לא, לא. כמו ריבה, שאתה תערב עם קצת מים. אז זה נראה לך זה נדבק, אבל בעצם הנוזל נשאר. רק אתה לא רואה אותו. אבל הוא לא יתחבר לפרי. גם לדעת רבי וגם לדעת בעל התרומה, אין בזה איסור דאורייתא, כי המטרה היא שזה יהיה בסוף נוזלי. אבל כיוון שהרמב"ם אמר שאסור לעשות דרך שנראית, כמו שבדברים אחרים זה נראה דרך של מלאכה, אז גם בזה יהיה אסור לעשות את זה. יש עוד מקילים, יש עוד מקילים שסוברים, הם נשענים על הרשב"א ובורר, שאומרים שכל דבר שנעשה לאכילה מיידית, אין בזה איסור. זה בתנאי שלא עושים חמיות גדולות. אנחנו מסבירים שבגלל זה צריך להיות מעט ולא הרבה. אז הם רוצים להקל, כשהם עושים מעט, אפשר להקל אפילו בקשה. אבל נראה לי שלרמב"ם זה יהיה אסור. זה דרך של מלאכה.
זה לא דרך. אני אומר בדרך, אדם עושה ככה ב...
אדם שטורף בכוח, כמו שהוא רגיל, ביום חול, ביום חול, איך אתה עושה ביום חול?
יש כאילו ערב אפשר בכוח. אתה
רוצה
ככה,
ואז אתה מוציא... לא, בשביל הערב מותר. אבל לטרוף כך, בצורה כזאת, כשאתה מקציב בצג שאין לך מקצב, זה יהיה אסור.
אתה לא אומר שאם יש לי תכנית גודלית ואני אעשה בשביל הערב, אני אעשה שתי שינויים, יהיה מותר גם אפילו שאתה בתהליך של מתנשם.
כן. אבל בדרך כלל זה לא יהיה לך. אתה עושה ככה, זה לא
יתקשה. זה כל שבת,
לא? מה? כן, אשתי בערב זה לא יתקשה ולא יתערב טוב. נצטרך אחר כך לטרוק בכוח. אז עדיף לשים יותר מים מהאכלה. יש בעיה דומה שמצויה היום, שזה בחנת קפה נמס. יש כאלה שרוצים לראות כמו קצפת על הקפה. שמים מעט מאוד מים עם הקפה ועם הסוכר, ובוחשים היטב עד שזה נהיה עיסה כזאת, זה אפילו משנה את הצבע. זה דומה קצת לבצק שמשנה את התכונה שלו. אחר כך מוסיפים על זה מים וחלב, וזה נראה להם כמו קצף. וככה זה מוסך את העין, מוסך את האבון. כן, אז לעניות דעתי, גם בזה יש בעיה. זה לא בסדר, כיוון שנכון שבסוף זה יהפך לנוזל, והמטרה הסופית זה לא יישאר ככה, אף אחד לא אוכל את זה בצורה כזאת, אבל הדרך הזאת היא דומה למה שהרמב״ם אמר, שלא לעשות בדרך ש... וכאן זה נראה כמו דרך של אישה, כי זה אפילו משנה את הצבע. זה היה צבע קפה, זה היה חום כהה, וזה נפך להיות קרם בהיר על ידי התערות, וזה נראה שזה דבר חדש. הסוכר נעלם והקפה נעלם והמים נעלמים. רואים כאן איזה תערובת חדשה. גם זה נראה לי שאסור יהיה להכין את זה בשבת. אבל מי שמכין, אז יש אחרונים, ביניהם הרב משה לוי, שהוא מכיר את זה ועוד כמה. אני יודעתי, זה לא נראה. אם מישהו עושה, אז אפשר לגרור אותו.